שלום רב למאזיני פינת ארץ חמדה, הפינה העוסקת בהתפתחות במהלך החיים של בית ישראל מאז ועד היום בארץ קודשנו, ארץ תחייתנו. בפעם האחרונה ראינו את דברי הרב קוק זצ"ל בספר אורות, שברר את שלושת המרכיבים הבונים את בית ישראל: המרכיב האמוני הראוי לעם השם, המרכיב שכולו בנוי על נאמנות לתורה, למצוות ולהקפדה דרך החיים המיוחדת לבית ישראל, המרכיב הלאומי, היות ובית ישראל חייב להיות מופיע בעולם הזה כגוי אחד, כעם, אמנם עם לבדד ישכון, אבל עם בארץ, ארץ שבה מלך, מלכות, שרים, משטר, חברה, כלכלה וכל הדרוש לארץ, אמנם בפן הישראלי. המרכיב השלישי מקשר את עם ישראל עם העולם כולו, היות ועם ישראל אמור באחרית הימים להיות פנס מאיר לכל גויי הארץ. ישראל באומות כלב באיברים, נאמר בספר הכוזרי, והיה אומר רבנו הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כי ערכו של הלב כשהוא מתייחס לאיברים, ולא כשהלב הוא חתיכת בשר בתוך הסיר בפני עצמו. כל ערכו של הלב ביותו קשור ופועל על האיברים. מתוך כך, גם בעם ישראל ראוי שתהיה בחינה הקושרת ומחברת אותו לאומות העולם. אמנם גם כאן ראוי שהבחינה הזאת תהיה בחינה ישראלית, והזכרנו בדומה לכך את יוסף הצדיק, שהיה השבט המקשר בינינו ובין אומות העולם בזמנו מצרים, ואף על פי שהיה בארץ מצרים למעלה מ-80 שנה, אף על פי כן שמר על זהותו היהודית ועל נאמנותו לאלוקים, כאשר ראינו שלא נתפתה לאשת פוטיפר, וזכר את שם אלוקים גם בעומדו לפני פרעה ועד יומו האחרון. כך ראוי שיהיה עם ישראל. אמנם לא תמיד הכוח הפנימי מסוגל להוציא לפועל את תפקידו ואת יהודו. ננסה על פי ראייה זו של הרב זצ"ל לתאר את ההתפתחות בחיי עמנו מאז הכרת חבר הלאומים בזכותו של ישראל לבנות לאומיותו של ישראל המתחדשת בארץ, בארץ הקודש, על פי ההכרה במסורתו המקודשת המזכה אותו לבניין ארצו, הארץ העתיקה החדשה. הקמת תשתית למדינה שלא הייתה קיימת למעלה מ-2,000 שנה חייבה בסיס רחב ככל האפשר על מנת להקים מריצו את רוח ישראל, אשר כמעט שקע לחלוטין עם הריסת גופו והתפוררות עצמותיו. לשם כך נדרשה הנהגה נושאת על כתפיה מסע כבד ביותר, שהיא זקוקה לתמיכה והזדהות פנימית ערכית של רוב עם ישראל בארץ ובתפוצות גם יחד. מצד שני, הכרה בזכויותה ודרכו על ידי רוב עמי העולם התרבותיים. אי אפשר שהזרם הדתי המיוחד יוכל לקבל הנהגה זו, הן מסיבות פנימיות והן מסיבות חיצוניות. ראשית, הזרם הדתי באותם הימים של הכרת חבר הלאומים, הקמת המנדט האנגלי, לא זכה להזדהות של חלקים גדולים ביותר של העם, שבדורות האחרונים, בעקבות המהפכות העולמיות, המהפכה הצרפתית והמהפכה התרבותית, המהפכות הפוליטיות, גרמו להתרחקותם משלמות שמירת המצוות וקיום התורה כראוי. כך קמו התנועות הרפורמיות והקונסרבטיביות במערב אירופה, והתנועות הסוציאליסטיות במזרח אירופה, כששתי התנועות התרחקו מקיום תורה ומצוות. נוסף על כך, יש להזכיר את הפילוגים הפנימיים שהיו קיימים בזרם הדתי, פילוגים שיקשו מאוד בעד הקמת מנהיגות אחידה הנדרשת לאחריות כבדת משקל זאת. כאלה היו חילוקי הדעות ששררו בין החסידים והמתנגדים באירופה, וההבדלים המנטליים שהיו בין הציבור האשכנזי לציבור עדות המזרח. לא בקלות ניתן היה לגשר על פערים פנימיים אלו כדי לרותמם יחד למטרה כבירה כזאת. זרם זה לא היה יכול גם לזכות להכרה מצד אומות העולם, כיוון שהמרחק האמוני, ומתוך כך גם צורת החיים המעשית, בינינו לבין אומות העולם, גדול יותר מרחוק המזרח מן המערב. נוספה לכך העובדה כי בתוך זרם זה, רבים היו כאלה שראו בעין שלילית את כל המפעל הציוני וההתעוררות הלאומית, שלדעתם לא פעלו בדרך הנכונה. גם הזרם הלאומי, המרכיב השני בתוך בית ישראל, שפעל בחום לב ובסערת נפש, לא יכול היה לזכות להזדהות הן של הדתיים מהסיבות הנזכרות, והן של הליברלים והסוציאליסטים, המרכיב השלישי, אנשי העולם הרחב, שבדלנות לאומית הייתה בניגוד לתפיסתם, הן של הרפורמים, שרצו להיבלע ולהיקלט עם עמי העולם, והן של הסוציאליסטים, שכפרו בכל המהות הלאומית בכלל ומהותו של עם ישראל בפרט. טבעי היה שאת שבט ההנהגה תיטול חטיבת האומה שערכיה אנושיים, ליברליים, סוציאליים, וקשריה עם אומות העולם היו קלים יותר, וביכולתה היה הכוח לכנס לתוכה גם את הנידחים והרחוקים מישראל שלא היו מסוגלים להזדהות דתית עמוקה, וגם המושגים הלאומיים הישראלים היו רחוקים מהם ביותר. למרות שחטיבה זו הצטיינה במיוחד בהבלטת הערכים הכלליים, הייתה מחויבת לצקת תוכן לאומי כלשהו לתוך מסכת בניין הארץ. לא ייתכן להקים מחדש את עם ישראל ולהתעלם ממבנהו הלאומי של כל הדורות כולם. על כן, בימים הראשונים בהם פעלה אותה הנהגה, אפשר היה למצוא לרוב שירים וסיפורים הקושרים את אהבת הארץ עם אהבת העבודה, הערך הלאומי יחד עם הערך האנושי. לדוגמה, שירת רחל השרה "לא שרתי לך ארצי" על דגניה, על הכנרת, ותוך כדי כך משלבת בשיריה את שירת העבודה ואהבת האדם עם הצלילים הרומנטיים שבתוכה. מעבר לתלבושת הלאומית שלבשה החטיבה זו, נזקקה ביותר לעזרה מהותית רעיונית מצד חלקי הקודש שבישראל. כי אחרי אלפי שנות היסטוריה מיוחדים לישראל, בתרבות תורנית דתית עצומה שנבנתה באותם השנים, אי אפשר היה להעלות גם על דעתם של הרחוקים אפשרות כלשהי לבנות את עם ישראל ולהתעלם התעלמות מוחלטת מערכי הקודש שאפיינו אותו מאז היה לעם. אמנם קושי גדול היה לחטיבה זו שרוב חבריה, גם בהתלהבותם הגדולה לארץ ישראל, ללשון העברית ולעוד ערכים לאומיים, מענו לשמור בפועל את מצוות התורה כראוי לישראל המאמינים והדבקים בשמירת המצוות. אי אפשר היה למצוא מכנה משותף עם המחנה החרד לדבר השם. נחוצה הייתה גבורה מיוחדת מצד גדולי אמונה וגדולי תורה, שיוכלו לאחד בהכרתם את כל חלקי האומה ולראות שגם הישן יתחדש וגם החדש יתקדש, כדברי הרב קוק זצ"ל באגרותיו. ההשגחה שעסקה בבניין בית ישראל עשתה את דרכה כדי להתגבר על אותם קשיים, ולשם כך הפרישה חלק מהמחנה הדתי שהזדהה בקשר קשרים עם שתי החטיבות הנזכרות, החטיבה הלאומית והחטיבה האנושית. חלק זה חיפש את הדרך לשותפות בבניין האומה והארץ. הוא נשען בדרכו על גדולי ישראל בדורות האחרונים, אלה שדחפו לבניין הארץ ולהחשת הגאולה, ועל כן ראה את דרכו כדרך הקודש, שאין בה סטייה חס ושלום, לא מהתורה ולא ממחזיקיה. אף על פי כן, גרמה שותפות חלק זה עם החלקים האחרים שהתרחקו מן התורה. החלק שלימים נודע בשם תנועת המזרחי, לדחייה במידה מסוימת מחלקים מהציבור החרדי, שראה במעשיו ובעצם השתתפותו במפעל הבניין עם ציבור חילוני סטייה מדרך הקודש ועזיבת דרך התורה. דחייה זו הביאה בעקבותיה בחלקים מסוימים להחלשת הדבקות הראויה בפרטים של שמירת מצוות, ובזאת חיזקה עוד את טענתם של החרדים שהדרך של האיחוד עם חלקי העם הרחוקים הינה דרך פסולה, והיא מביאה לריחוק גדול יותר מהתורה, ומתוך כך גרמה לאותם בני הציבור החרדי להיבדל עוד יותר מהשותפות בבניין הארץ. רק יחידי סגולה מבין גדולי החרדים לדבר השם ידעו לשמור על קווים ברורים בין הביקורת הבונה והרצויה לבין ההרחקה והניתוק חלילה מחלקי האומה, אותה אומה שכל כולה היא נחלת השם וסגולתו, ובניה בלי יוצא מן הכלל הם בניו בני בחוניו הקדושים מני בטן, חבל השם ונחלתו. כדברי רבי מאיר במסכת קידושין, שאמר, בנים אתם לשם אלוקיכם, אף על פי שאינם ראויים, נקראים בנים. כזכור, נקבעו דברי רבי מאיר בהלכה על ידי רוב הראשונים. אך בינתיים, במציאות המסובכת, הניבה התרחקות תוצאות קשות, שמאוחר יותר בזמן הקמת המדינה, גרמו לפערים ואכזבות מדרך הקודש הראויה לעם ישראל. יש להזכיר כי גם מנהיגות הזרם הדתי של המזרחי לא קיבלה בזמנה בצורה ברורה את ההכרה כי בניין הציונות ומעשה הקמת המדינה יש בהם משום החשת הגאולה, ובזאת ישנה עבודה המחייבת מסירות גדולה, כמו לכל מפעל שיש בו קידוש השם. התפיסה המקובלת שהייתה באותם הימים, ובאה לידי ביטוי בדברי מנהיגים אחדים של המזרחי, הייתה דומה במידת מה לתפיסתם של מנהיגי הציונות החילונים, כי יש להקים מקום בטוח לעם ישראל, על מנת להצילו מהאנטישמיות מחד ומההתבוללות הקשה מאידך. ראייה משותפת זו הקלה במקצת על השותפות עם הפלגים החילוניים, אך מצד שני הביאה לחולשה במסירות לערכי הקודש המיוחדים. כך הראה הדבר כי בשאלת אוגנדה כמקלט לילה זמני לעם ישראל תמכו רובם של צירי המזרחי בפשרת אוגנדה על חשבון ארץ ישראל. דבר ברור הוא כי כל אותם הגדולים שהשתדלו בבניין הארץ מתוך אמונה ביהודנו בה ובקדושתה העליונה, היו דוחים מכל וכל את פשרת אוגנדה. אמנם עצם ההשתתפות בגאולת העם בארץ, גם אם המניעים היו מעורפלים במקצת וסבלו מחולשת הדעת ומחוסר עומק רעיוני, הביאה לעלייה פנימית רוחנית של הציבור שהלך בדרך זו, כדברי בעל החינוך, אחרי הפעולות נמשכות הלבבות. במיוחד כאשר הרב קוק זצ"ל, שהיה נמנה עם החרדים הנאמנים ביותר לתורת השם ודרך שמירת המצוות, ויראת השמיים וקדושת האומה, הוא זה שתמך בבניין הארץ למרות הכל ועל אף הכל, ומתוך ההזדהות מסוימת של תנועת המזרחי גם בתחילת דרכה עם מעלתו העצומה של הרב קוק, הצליחה דרכו להשפיע גם עליה דרך תלמידיו ותלמידי תלמידיו על חיזוק האמונה ויראת השמיים בקרב תנועת המזרחי, ומתוך כך על גישור בין הפערים בינם לבין החרדים. עם השנים העמיקו האמונה וההכרה שטיפח הרב קוק בדור הצעיר כי דרכו היא דרך הקודש, והוא הלך והזדהה יותר ויותר עם אהבת התורה ודקדוק וקיום מצוותיה, ובמאמץ לעמל רב הן בלימוד תורה והן בדבקות בגדולי ישראל. כל זאת בד בבד עם חתירה ללא הפסק לבניין הארץ כולה ולהרגה מתמדת להתחדשות היהודים הנבואיים המשיחיים. עתיד היה הדור השלישי והרביעי של ציבור זה להתמסר מאוחר יותר מסירות נפש לבניין ארץ ישראל בחלקיה המקודשים, ולהוביל את כל העם אחריו, גם בשעה שמנהיגי כל הזרמים האחרים איבדו את דרכם בטעותם במדבר הספקות על המשך הדרך בעתיד. אולם כל אלו פעלו מאוחר יותר, ובינתיים התמסרו השותפים לבניין הארץ ולגאולתה הן מידי הנוכרים והן מידי השממה ופגעי הטבע. כך הראה שתנועת העבודה ותנועת המזרחי שיתפו פעולה יחד והקימו יישובים חדשים, הן עירוניים והן חקלאיים, והחלו את שינוי היעדים האישיים של בני עמנו ממקצועות האוויר שהיו רווחים בגלות אל תחומי החקלאות, התעשייה והבניין. בני תנועת העבודה ותנועת המזרחי השתדלו להשתלב גם במערכות השלטון, כמו בצבא, במשטרה ובפקידות המנהלית ככל שיכלו, מתוך הכרה ברורה כי בניית העם מחייבת השתלבות בכל מערכות החיים. שונה הייתה דרכם של שני המרכיבים האחרים, בני הציבור הלאומי ובני הציבור החרדי, ועל מהלך דרכם ועל המשכה במשך השנים עד בניין המדינה ולאחריה נעסוק בעזרת השם בשיחתנו הבאה, ועד אז נאחל לכל המאזינים ולכל בית ישראל חודש טוב ושמועות ובשורות טובות מכל בית ישראל וארצו בארץ ובעולם כולו. אמן כן יהי רצון.